חדשות כל חי. השעה 11.
הלאה טוב, באולפן בני הראל. תגובות רבות במערכת הפוליטית להקלטות בהן נשמעה השרה איילת שקד, מגדירה את שר החוץ יאיר לפיד אדם שטחי, ומתריעה כי שר הביטחון בני גנץ יגרום לפירוק הממשלה. מהליכוד נמסר בתגובה כי הגיע הזמן למעשים ולא לדיבורים. מהציונות הדתית נמסר כי תאוות הכיסא של בנט ושקד מסכנת את ישראל. הם ממליכים אנשים שגם הם מודים שאינם כשרים. את התגובות ריכז כתבנו בכנסת, אבי רבינה. הראשון לציון הגאון הרב יצחק יוסף והרב הראשי לישראל הגאון הרב דוד לאו פרסמו הערב קריאה משותפת לעצירת רפורמת הכשרות. במכתבה מגדירים הרבנים את המתווה החדש, ערס הכשרות המבטא מגמה להכירת יהדותה של מדינת ישראל. הרבנים הראשיים קראו לכל רבני ישראל לעמוד בפרץ ולא לתת כשרות במקומות שלא הוסמכו לכך על ידי מועצת הרבנות הראשית. ידיעה שמסר כתבנו איתי גדסי. ראש הממשלה נפתלי בנט ושר הבריאות ניצן הורוביץ סיכמו הלילה על ביטול הגבלת ההתקהלות באירועים בשטחים פתוחים. כתבנו צבי טסלר מציין כי ההחלטה טעונה אישור של קבינט הקורונה. עד כה הוגבלה התקהלות באירועים בשטחים פתוחים ל-5,000 משתתפים. נשיאת בית המשפט העליון אסתר חיות מינתה ערב את השופט בדימוס אשר גרוניס ליושב ראש ועדת האיתור למעמדים לתפקיד היועץ המשפטי לממשלה הבא. כתבנו לענייני משפט ישראל רובין מציין כי היועץ הנוכחית אביחי מנדלבליט צפוי לסיים את תפקידו בשנה הבאה לאחר כהונה בת 6 שנים. נשיא המדינה יצחק הרצוג אירח במעונו בירושלים את נשיא הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו המבקר בישראל. אני רוצה להודות לך ולאזרחי הרפובליקה על חיזוק מערכת היחסים האמיצה בין ישראל לקונגו, דברי הנשיא הרצוג במהלך הפגישה. עדכונים נוספים באתר כל חי ולסיום התחזית, הלילה מעונן חלקית, מחר צפויה עלייה קלה במידות החום. ועד כאן, חדשות כל חי.
את שידורי כל חי ניתן לקלוט בתדרים 93 ו-92.8 FM באתר כל חי ובאפליקציה.
בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
כל חי, תמיד איתי.
יוסי גרי!
כל חי ומרגליות תיירות שמחים להזמין אתכם לשבת של גרין. שבת פרשת ויצא חטא בכסלו במלון המפואר רמדה ירושלים. בהשתתפות גדול המלחינים יוסי גרין, הזמר ובעל התפילה אברי מירות, מקלה בניצוחו של סרולי קרשטיק ובהנחיית אפרים קמיסר. הרצאות מרתקות במהלך השבת מפי הרב יצחק פנגר. בואו ליהנות מאירוח מושלם, סעודות עשירות ועונג שבת בליווי שירה בטעם של גרין. להזמנות חייגו עכשיו
0-2-6-6-5-5-5-5. מאזינים יקרים, סגולת התארה ממרן הרב עובדיה לזר הקודש בר קיימא. המעוניינים לקבל פרטים על הסגולה הנדירה, חייגו עכשיו, כוכבית 90-23, כוכבית 90-23.
נפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר.
ערב טוב לכל המאזינים. ערב טוב למי שאיתנו באולפן, אורי כהן ושלמה פולק. והערב נפתח בנושא, כעסים במערכות היחסים בין בני האדם. במקרים רבים ניתן לראות שיש בני אדם שנמצאים בתוך מערכות יחסים קרובות, בין שותפים, בשלום בית, וניתן לראות מעין התמכרות לדרמה, לאירועים שהם גוזלי וסוחטי אנרגיה. ישנם אירועים שבהם בני אדם חווים התפרצויות של כעס, תסכול, כאב, ואת אותם אירועים בני האדם היו מעדיפים לשכוח. אלה הם רגעים שבהם האדם מאבד את היציבות הרגילה שלו, מאבד את שיווי המשקל, והוא נסחף להתנהגות שיש בה הגזמה של מחלוקת. הגזמה של אימות, מה שמלווה בדרך כלל, בהגזמה של ביטוי הטונים הרגשיים והמילים הקיצוניות. לא מתקיים בו, שומר פיו ולשונו, שומר מצרות נפשו, עד רבה הוא נשאב אל תוך הצרות. והוא כועס, והוא מתוסכל, והוא מאוחזב, והוא מעצים במילים, והוא אומר פעם אחר פעם, כמה פלוני טועה, כמה אני צודק, כמה אני מסכן, כמה הוא האדם השלילי. ובזמן הדרמה, האדם, כמו היינו אומרים, מרגיש שהוא מוכרח לנהוג באותה צורה ובאותו אופן ובאותה מילים שהוא מתבטא. והאדם בזמן הכעס מאבד את דעתו, את הפרופורציה, את המידתיות, ובאמת נדמה לו שמה שנעשה לו זה דרמטי, עד כאן. זה לא יכול עוד לעשות, אין סיכוי שעוד דברים כאלו יעשו, אין אפשרות, הוא לא מוכן לזה יותר. הוא מרגיש שהוא לא יכול לשלוט על עצמו, הפעם לא, הפעם זה יותר מדי, זה בלתי ניתן לעצירה. זה כמו היינו אומרים, הכרחי, הפעם אני חייב לומר, כל מה שאני מרגיש, איך שאני מרגיש, אי אפשר לעצור את זה. כמובן, כאשר נרגעים הרוחות, האדם מתוסכל ומאוחזב מעצמו, עם רגשות אשמה, רגעים שהוא רוצה לשכוח. ובכל אופן האדם חוזר אל אותה התנהלות, אותה התנהגות, ומשחזר את אותם רגעים, כמו היינו אומרים, התמכרות, כמו המתמכר שהוא יודע שהוא עושה מעשה שלילי, עשייה שהוא עוד התחרט עליה עוד שעה, שעתיים, ובכל אופן כעת הוא נמצא בתוך המערכת ששואבת אותו רגשית, וכמו היינו אומרים, גוזלת לו את הבחירה שלו. ולמה בני אדם מייצרים מערכות של יותר מדי רגש במריבה, בכעס, בתסכול, בוויכוח? מהו אותו להט הרוחות? התשובה היא, כאשר בני אדם יודעים שהם צודקים והאחר טועם, הם יודעים את זה, כמובן, על בסיס הנתונים שנמצאים אצלם בראש ובלב, במהלך אותו אירוע שיש בו התפרצות של הרבה רגשות. האדם מרגיש את הדברים באופן קיצוני, באופן יוצא דופן. הוא כל כך כועס על בן הזוג, בת הזוג, החבר, השותף, איך הוא עשה, מה הוא עשה. הפעם זה באמת דרמטי. והאדם יכול להיות בין 40 ו-50 והוא מתנהג כמו נער בגיל ההתבגרות. ולפעמים גם ילד שהוא פחות מגיל ההתבגרות, כך הוא נראה. הוא, כמו היינו אומרים, מוותר על היכולת להיות בוחר, אחראי, רציני, ענייני. אפשר להביע רגשות, אבל גם ויסות של רגשות, ניהול רגשות, שליטה על רגשות. לא צריך להכניע אותם, אבל מצד שני לא להעצים בביטוי הרגשות. אבל בזמן התלהטות הרגשות באותם ויכוחים, האדם הרשה לעצמו לומר אמירות שהוא לא היה אומר אותם בשגרת החיים. כל מיני אמירות שעוברות לו בראש בשגרת היום יום. אבל הוא לא באמת מתכוון אליהם. האדם ביום יום אומר לעצמו, אני לא יכול יותר עם השותף הזה. קשה לי עם האישה או עם הבעל. אבל אחרי 2 דקות, 5 דקות, 15 דקות, אדם ידע להרגיע את עצמו, להחזיר את התסכול לפרופורציה, למידה ראויה, ולחזור להתנהלות שיש בה איזון של לתת ולקחת. אבל בזמן התלהטות הרגשות מרשה האדם לעצמו לומר כל מה שעולה בלב שלו, והאדם ניכר בכעסו. אבל זה לא מדויק להגיד שהוא ניכר באופן מוחלט, כי זה לא שהוא ניכר מישהו בשגרת החיים שלו. שהרי חז"ל אומרים גם, אל תדון אדם בשעת צערו. אם האדם כועס, ודאי שהוא נמצא בזמן צער. הוא לא כועס כשהוא בשמחה, אלא כשהוא בצער. אם כן, אל תדון אדם בשעת צערו, אז איך אפשר לומר שאדם ניכר בכעסו? אלא הסבר הוא, ניכר המחשבות שעוברות לו מדי פעם במהלך היום. אבל אלה לא המחשבות שמשקפות מי שהוא באמת, מה שהוא באמת רוצה. מה שהאדם רוצה זה שגרת החיים שלו. מדי פעם יש התפרצות של רגשות, ואז באותם זמנים האדם אומר, אמירות שלא משקפות את מי שהוא ומה שהוא רוצה באמת האדם. אז באותו זמן האדם מאיים על התנתקות מהשותפות, על גירושים, אבל בהרבה מאוד מקרים זה מעין דרמה שלא משקפת את הצרכים והרגשות של האדם באמת. באותם רגעים האדם הוא לא מה שהוא, הוא מבטא את אותו. אותן אמירות קיצוניות שמדי פעם עוברות אצלו בראש, בלב. אבל לא יותר מכך, אין לייחס חשיבות רבה מדי לאותם אירועים של התלהטות הרגשות. אבל האדם לא פעם חוזר אל אותם אירועים של יציאה מהאיזון, מה שמחזיר אותו אל חוסר הבחירה, חוסר השליטה. הוא אומר כל מה שעובר לו בראש, כל מה שמדי פעם הוא אומר לעצמו, מחשבות בלי סינון. לא שהוא מתכוון אליהם ורוצה אותם, אלה הן מחשבות שעוברות לו. לא כל מחשבה שעוברת במוח של האדם צריך האדם להתייחס אליה. האדם אומר, די, נמאס לי, אני לא יכול יותר עם הילדים האלה. זו אמירה שהוא אמר לעצמו. האם זה אומר שהוא באמת מתכוון להיפרד מהילדים שלו? לא, זוהי נקודת זמן שבה האדם מרגיש את הכאב, תסכול או אכזבה, בעוצמה רבה מדי. עוד כמה שניות, עוד כמה דקות, עוד כמה שעות יחזור האדם לאיזון, לנהל את הרגשות, את השגרה, הוא יחזור לנהל את עצמו כראוי. ולכן אין לייחס חשיבות לאותן מילים קיצוניות שנאמרות מדי פעם. כאשר זה נאמר באופן קבוע, זה כבר חלק משגרת החיים של האדם, זו ודאי בעיה. אבל כאשר הדברים נאמרים מדי פעם, אין לייחס למילים האלה חשיבות. אבל כן, חשוב שאדם ייקח אחריות גם על אותם רגעים של התלהטות הרוחות, הכעסים הקיצוניים. ויש לזהות איך זה בא ידי ביטוי, בכעס, בתגובות מהירות לא מחושבות, אמירות לא נעימות. חשוב שאדם ידע לומר לעצמו, כאשר אני מתפרץ בכעסים, איך זה בא ידי ביטוי, כאשר אני כועס, מה אני עושה? כן, חשוב שאדם יהיה מודע לעצמו, יכיר את ההרגלים גם הלא נעימים האלה. יש כאלה שמתפרצים במילים, בכעסים, בשיפוטיות, בשנאה, במילים בוטות, ויש כאלה בפסיביות, באדישות, בהסתגרות ליום יומיים או אפילו שבוע. חשוב לזכור שהאדם נכנס לאותן התפרצויות של כעסים במערכות היחסים. האדם מצמצם את היצירתיות שלו, מגביר את מערכת החשיבה המעוותת שלו, הביקורת העצמית שלו כלפי עצמו או הביקורת כלפי האחרים היא לגמרי לא אובייקטיבית. וכל התסכולים, הכאבים והרגשות השליליים שבדרך כלל מצליח האדם לנהל אותם, הם מתפרצים החוצה. אבל כאמור הם לא משקפים מי שהאדם הוא באמת. הם משקפים את התסכולים שיש לאדם מדי פעם, אבל לא את מי שהוא בשגרת החיים. אבל חשוב, כדי לשלוט גם על אותם כעסים, אותם אירועים מתישים ומעצבנים, גוזלי אנרגיה ומתסכלים, לזהות את הזמנים האלה. חשוב שהאדם לא יהיה באשליה שהוא אדם מואר, חיובי. אצלו הדברים אלה לעולם לא קורים, הוא רק רואה את זה אצל השכנים או האנשים הקרובים אליו. לא, זוהי הכחשה, מה שמשחזר היסטוריה שלילית מבלי שמטפלים בה. חשוב שהאדם כן יגיד איפה לי זה קורה, מתי זה קורה לי, כדי שיוכל האדם לשלוט בכך. מי שמכיר בחולשה שלו יוכל לנצל את החוזקות שלו ולא לחזור על אותן טעויות. ולמה בני אדם מרוויחים מאותם התפרצויות של כעסים במערכות היחסים? לפעמים האדם רוצה להגיע לאותם רגעים כי זה מעורר את ההרגשה שאני מסכן, אני הסובל, אני הלא עצמאי התלותי, אני הילד הקטן שצריכים לרחם עליו כי אני הסובל, אני המשקיע ואני הלא מתוגמל. יש אפשרות אחרת, האדם מקבל מאותם כעסים את ההזדמנות לפרוק מה שהצטבר אצלו במהלך הזמן. לפעמים בני אדם אוהבים את הדרמות והכעסים המתפרצים האלה, כי זה מחדש את מערכות היחסים והקשרים בין בני אדם. יש בני אדם שפשוט אוהבים את המריבות, כי המריבות מחדדים את הגבולות, מה כל אחד רוצה, מה מותר לכל אחד להשיג, ומנסים לפרוץ גבול, וזה מעניין. הוא מנסה להשיג יותר מהחבר שלו, השותף מנסה להשיג יותר ממנו, והם כועסים ומתוסכלים. בגלל כל מיני מחשבות שהצטברו, אולי בחודש, חודשיים, שלושה האחרונים, אני עושה הרבה ולא מקבל. הצד השני אומר אותו דבר גם כן. ואז פעם אחת התפרצות של כל המחשבות, כל הרגשות, ואחרי שעה, שעתיים, יומיים של מריבה, נרגעים. חוזרים לגודל הטבעי, ואומרים, מצוין, מתחילים מכאן דף חדש. יש אנשים שפשוט אוהבים את זה, והם כך מסתכלים על מריבות, ואומנם זו לא הדרך לרענן את הקשרים, אבל זו דרך לתרגם את האירוע, אם הוא כבר קרה, כאירוע חיובי וטוב יותר, ממה שסתם התפרצות של כעס, של אדם לא נורמלי, איך הוא דיבר אליי, אלא יותר לראות את זה, באופן כפי שחזל אומרים, לא דנים את האדם בשעת צערו, ומה שהוא אומר, זה כנראה מחשבות ומילים שעוברות בליבו, במחשבתו, במהלך הזמן, אבל כעת שהוא דיבר על זה בזמן הכעס, בוא ננסה לשים לב איך בשגרת החיים להתייחס יותר ויותר למה שהוא אמר. אבל זה לא בהכרח מדויק באותו אופן ובאותה צורה קיצונית כפי שהוא תיאר את הדברים. נצא להפסקה ובעזרת השם לאחר מכן נחזור אל שאלותיכם. בנושא זה ובנושאים אחרים הקשורים אל נפש האדם.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר.
יסי גרין, where are you?
כל חי ומרגליות תיירות בשבת של גרין במלון המפואר רמד הירושלים. שבת פרשת ויצא חד בחסלב בהשתתפות גדול המלחינים יוסי גרין, הזמר ובעל התפילה אברי מירות, מקהלה בניצוחו של סרוליק הרשטיק ובהנחיית אפרים קמיסר. הרצאות מרתקות במהלך השבת עם הרב יצחק פנגר. להזמנות חייגו עכשיו 02-666-5555. העיניים יבשות היא לא קומוד. וילת בוטיק מאובזרת, שתי קומות, 140 מטרים, נוף מדהים, עכשיו במחיר מציאה 50 שקלים לחודש. כן כן, הצטרפו עכשיו להגרלה של עלי שיח בטלפון כוכבית 6163.
עכשיו בתמנון, זריגים לנשים וגברים, 2 ב-100 שקלים. תמנון,
העיניים יבשות היא לא קומוד.
תנופה בשירות, תנופה בכל צד, תנופה, הגעת ליד.
תנופה, חברת התחבורה החדשה, עכשיו בשירות הבין עירוני בבית שמש וביישובים הסמוכים. לפרטים, תנופה@t.com.
העיניים צורבות היא לא קומוד.
השקעה משתלמת? זה משרדים בתל אביב. השקעה במשרד המניב עד ל-3,000 שקלים שכירות מדי חודש. השקעה במיקום הטוב ביותר בישראל. צמוד למגדלי עזריאלי ברכבת השלום. יסודות, משרדים במרכז תל אביב. חייגו עכשיו. כוכבית 5283. כוכבית 5283.
העיניים יבשות היא לא קומוד.
מאזינים יקרים, סגולת הטהרה ממרן הרב עובדיה לזר הקודש בר קיימא. המעוניינים לקבל פרטים על הסגולה הנדירה, חייגו עכשיו, כוכבית 9023, כוכבית 9023.
העיניים צורבות היא לא קומוד.
עכשיו בתמנון, זריגים לנשים וגברים, 2 ב-100 שקלים. תמנון.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר.
שלום, חזרנו אליכם. אנחנו רוצים להתחיל להתייחס אל השאלות שלכם. שאלה אחת, לגבי הצטברות של כעסים ו... שאלה שנייה לגבי הצטברות של ניסיונות. אדם שיש לו הרבה ניסיונות בבת אחת. אדם יש לו הרבה ניסיונות, ויש לו קושי מסוים. מדוע? מכיוון שהאדם הזה, היות ש... אני אנסה לקצר את השאלה, בקיצור השאלה הוא אומר, יש לי הרבה מאוד ניסיונות, ואני מתייאש מהם, כי אני יודע שאני לא אצליח להתמודד עם הניסיונות האלה. מה אני אמור לעשות? איך אני אמור להתמודד עם הניסיונות? אני מראש יודע שאני סיכוי להצליח. זה בקיצור השאלה. תשובה, התשובה היא, בהרבה מאוד מקרים, מה שקורה לאדם, זה שיש את הניסיון של הרגע הנוכחי, והניסיון הוא קשה, זה ניסיון קשה, זה נכון. אבל יש עוד מימד שמצטרף. מגיע מימד נוסף, המימד הנוסף שמגיע לאדם, זה לא רק הניסיון הנוכחי, אלא זה גם מחשבות על מחר, על מחרותיים, על ניסיונות שעתידים להיות. היות שיש לו כל כך הרבה מחשבות על העתיד גם כן, איזה ניסיון יהיה מחר, במחרותיים, בעוד שבוע, בעוד שבועיים, כבר עכשיו קשה לו. הוא לא חווה כעת הניסיון של ההווה, הוא חווה כעת את הניסיון של ההווה, בתוספת לכל הצטברות הרגעים של הניסיונות העתידיים, איך הוא יוכל להסתדר עם הכל יחד? באמת זה בלתי אפשרי. הקדוש ברוך הוא נותן כוח לאדם להתמודד עם הניסיון של עכשיו, לא עם של מחר, מחרתיים ועוד שבוע. יש ניסיון לעכשיו, עכשיו נתמודד עם עכשיו, עוד שבוע נתמודד עם עוד שבוע. אבל מה שקורה הוא שהאדם כבר עכשיו מצייר את הקושי ואומר, אבל בכל אופן אני לא אצליח להחזיק מעמד עם הניסיונות. אז היום הצלחתי, ומחר אני אקשל. וגם מחרתיים אני אקשל, ובטח עוד חודש אני אקשל. הרי בחודש הקרוב אני ודאי אקשל כמה פעמים, נכון? אז נעשה את זה כבר עכשיו. זה מגיע מתוך ייאוש, אבל זוהי טעות. האדם צריך להגיד, לא, הניסיון של היום זה היום, מחר לא מעניין. כפי שאומר אבן עזרא, העבר עין, והעתיד הוא עדיין לא הגיע, וההווה הוא כערב עין, זה הדבר היחיד שיש לי בעולם. אומר האדם, סליחה, מה אני אמור לעבוד על עצמי? התשובה היא כן, קודם כל העץ הרע עובד עלינו, אז אנחנו לא נעבוד עליו. אבל דבר נוסף, כן, בהחלט. בוא נשאל אנשים שמצליחים בכל מיני תחומים בחיים. בלימוד, בעבודת השם, בחברה, אפילו בעסקים. אנשים שמצליחים בלהתמודד עם ניסיונות, נשאל אותם, תגיד לי, יש לך ביטחון? 100% שעוד חודש תצליח גם כן, אתה בטוח ב-100% בזה? התשובה היא לא, מי יודע מה יהיה עוד חודש, מי שיכול להבטיח מה יהיה עוד חודש, אתה בטוח 100% שעוד שנה אתה תצליח? ודאי שלא, אני עוד חודש לא יודע איך אני אצליח, איך אני יודע מה יהיה איתי עוד שנה. אבל האדם המצליח בתחומו, מה הוא עושה? הוא אומר, כאשר תהיה הבעיה, אני אתמודד איתה, לא מתוך קלות דעת, הפוך, מתוך מיקוד הכי נכון ומדויק שיש. מהו המיקוד המדויק? להתרכז בהיום. לא במה שיהיה, לא מה שיכול להיות, במה שהיום, מה היום יכול להיות, בזה אני מתמקד. זו לא מערכת חשיבה רעה, מוטעת, זו מערכת החשיבה הכי מדויקת שישנה. ככל שהאדם הוא פורט לתשלומים את החיים, כפי שהקדוש ברוך הוא עשה, שנתן לכל אדם היום, מחר, מחרתיים, וכל יום מחולק לכך וכך שעות 24 שעות, ושעה לדקות, הכל מחולק לפרטים. זה לא אומר שהיום צריך האדם להתמודד עם הבעיות של מחר ועוד שבוע. עוד שבוע הוא יתמודד עם עוד שבוע. היום יתמודד עם היום. נכון, האדם גם מכין צידה לדרך ומכין את עצמו לגבי העתיד. אבל זה לא העיקר, העיקר זה לחוות את ההווה. האדם שחווה את הניסיון, קשה לו בהווה. זה נכון, אבל אם נגיד, יש רק את הניסיון של היום, זהו, רק היום, אין מחר, אין מחרתיים, אין אתמול, רק היום, רק עכשיו, רק להתרכז ברגע הזה. רק לחשוב על זה, זה כבר נעשה יותר קל. לחשוב על זה, לחשוב על זה, שזה כבר רק אירוע מאוד נקודתי. עם זה אפשר להתמודד. ועם האירוע הבא, בזמן הבא, נחשוב בדיוק אותו דבר. אז מהי החשיבה הנכונה? החשיבה שהאדם אומר, בכל אופן בעתיד אני לא אצליח. אז מה עושה האדם? לוקח את העתיד וחוסם את ההווה שלו, ובכך מייצר את העתיד שלו. כי ברגע שהאדם חוסם את ההווה שלו, בעזרת מחשבות על העתיד, הוא כבר מגביל את ההווה שלו, בגלל שהוא מייאש את עצמו בהווה, הוא לא מאפשר לכישרונות להתפתח ולאישיות לצמוח, מכיוון שהוא אומר שבכל אופן יש מחסום. לאישיות, איך קוראים לזה? העתיד. אבל העתיד הוא עדיין לא הגיע. האדם לא אמור להתייחס לעתיד, רק להווה. כאן ועכשיו, עכשיו אני מתמודד עם עכשיו. כאשר זו זווית הראייה, הדברים קלים הרבה יותר. והדברים גם ידועים עוד מרבותינו. הביא את זה החפץ חיים, במספר מקומות שזו הדרך להצליח בעבודת השם. נביא את זה עוד מהגאון מווילנה. יש לי רק את הדף הזה, רק את הרגע הזה, רק את המצווה הזו. הדברים מוכרים וידועים. זו בדיוק הגישה. זו הגישה להתרכז בהווה כאן ועכשיו. הרבה יותר קל להתמודד עם הניסיון של עכשיו, מאשר הניסיון של עכשיו, וכבר להגיד אבל בכל אופן אני קשה ואין לי סיכוי, ולהביא את העתיד, ובעזרת העתיד להגביל את ההווה, ולשים עוד משקולות על הגב, ובכך הדבר נעשה קשה הרבה יותר. נביא את מספר הטלפון, לא הבנו את מספר הטלפון, 03-593-93. 03-593-93 לשאלות. נרצה להתייחס לעוד שאלה. יש לי הרבה תלונות, אישה שואלת, יש לי הרבה תלונות, ובעלי לא מוכן לשמוע. באמת פלא? למה הוא לא מוכן לשמוע? אבל אם אנחנו רוצים לעזור לתלונות להישמע, אז חשוב קודם כל לזהות את האמירה הזו, יש לי הרבה תלונות. הרבה תלונות לא כדאי להגיד. כדאי לחלק את זה גם כן לתשלומים. עוד בעיה ועוד בעיה. לא, הכל בבת אחת. למה זה חשוב? אומרים, טוענים רבניים, מקצוענים, אומרים כאשר, אומרים את זה גם עורכי דין, כאשר אדם רוצה להגיע, לומר איזושהי טענה מסוימת. הוא התובע, הוא הנתבע, הוא רוצה לומר טענה. אז בהרבה מאוד מקרים, מה עושים אנשים? כותבים 10 טענות, 20 טענות, 30 טענות, ועוד טענה, ועוד טענה, ועוד טענה, ועוד טענה. אבל הדיינים, להבדיל השופטים, והאנשים בדרך כלל יודעים, בפי 10 טענות יש לו, 10 טענות, יש טענה אחת, טענה שנייה, 10 טענות, אבל יודעים שמה מנסים לכתוב עוד טענה, ועוד טענה, ועוד טענה, ואז, אם יש כל כך הרבה טענות, ודאי שטענה אחת תצליח. אבל זוהי טעות. מכיוון שאנשים מחפשים טענות שאין לו לגמרי בדויקות, הם רק רוצים שיהיה פה הרבה מאוד טענות. כאשר יהיו הרבה טענות, אז טענה אחת תצליח. אבל זוהי טעות, מכיוון שמה עושים הדיינים? הם אומרים, רגע, הטענה הזו היא לא נכונה. אז זו היא גם כן לא נכונה. אז זו הוא אמר, והצד השני אמר אחרת. בסוף כאשר מגיעים לטענה הנכונה, היא נבלעת, אין עליה דגש, לא שמים לב אליה, והיא לא נתפסת ברצינות, ואז גם היא נראית כלא אמינה. לכן לא כדאי להגיד הכל. אומרים טענה אחת, ובה מתרכזים. עוד טענה, ובה מתרכזים. כשאומרים יותר מדי, זה כבר לא נשמע אמין, גם אם יש בזה משהו אמין. לאט לאט, אחד, אחד, ממוקד, וכך הדברים יותר יש להם סיכוי להיקלט. מספר הטלפון 03-593-93. שלום, ערב טוב.
שלום, ערב טוב. רציתי רק להוסיף על מה שאנחנו מדבר. כן. קודם כל ידוע השיר עבר עין עתיד עדיין עובד, עדיין דאגה מן עין.
כן.
מפורסם. יש הרב דסלר במכתב אליהו עמוד 306 בחלק שלישי. כן. הוא קורא לתוכן הזמנים. עבר אך זיכרונות, ועתיד לתקוות דמיונות, אך הרווה, ראה בו להתפנות, חייך הוא וכולו רק ניסיונות.
וואו, נהדר.
רב דסלר מסתריהו, עמוד 306, חלק ג'
יפה, יפה
מאוד. נחזור עוד פעם, עבר אך זיכרונות, ועתיד לתקוות דמיונות, אך ההווה ראה בו לפנות, חייך הוא, וכולו רק ניסיונות.
נכון, אני חושב אותי... שהתקווה דמיונות שם, אין הכוונה תקווה דמיונות, במובן של אשליות. לאו דווקא, אלא תקווה דמיונות באופן גם חיובי. טוב שיש כן, לאדם
כן,
תקוות.
כן, אתה חושב קדימה, תסתכל על ההווה.
נכון, נהדר שיש לאדם תקוות.
זה, ועל זה יש רב שהוסיף, וכולו רק ניסיונות, וכמה זמן זה רגע? כמה רגע? זה עכשיו, ההווה, זה רגע.
כן.
על אותו רגע זה יותר קל, גם הניסיון. אם נכון, ניקח את הניסיון לרגע...
נכון, נכון. זה בדיוק, נכון, בדיוק. ברגע שאתה לוקח את הניסיון לרגע אחד, אז הניסיון הוא הרבה יותר קל. יותר קל להגיד, איני רוצה להיות רשע, אפילו רגע אחד, מיד להשיח דעת, לעשות משהו אחר וכדומה. זה יותר קל. ואז מגיע הרגע הבא, אז עוד פעם רק רגע אחד, ומגיע הרגע הבא, עוד פעם רגע אחד, עד שלאחר מכן מצליחים 5 דקות, 10 דקות, רבע שם מצליחים להשיח דעת מהדבר המטריד ומעורר, ואותו ניסיון שמעורר את התסכול אם לא מצליחים אותו, ואת תחושת הסיפוק והגאווה אם עומדים בו.
תמיד צריך להתפלל לסעד ישמעי, אבל הרעיון הוא טוב. תמיד צריך לסעד ישמעי, כן.
לכל דבר אנחנו צריכים ודאי סעד ישמעי. רבי ישראל מסלנט אומר דבר נהדר. הוא אומר, למה אנחנו צריכים ללמוד תורת המוסר? הרי הכל אמונה משמיים. הרי אם לאדם יש קינה, אז מה יעשה? אמונה. אם לאדם יש כעס, אמונה. אם לאדם יש שנאה, אמונה. אם האדם מרגיש מתוסכל, אמונה. הכל זה אמונה. אז למה צריך ללמוד מוסר? הרי אמונה זה פתרון להכל. האמונה פותרת הכל, זה מצוין, לא צריך משהו נוסף. וזו שאלה נהדרת. אז אומר רבי ישראל...
זה מגיע לדרגה של אמונה, אבל זה שם עצמו.
בסדר, אז רגעים של אמונה יש כנראה, לכל אדם שהוא יראה השם, יש לו את הרגעים האלה שיש בהם אמונה. ובכל אופן, האמונה זה כמו אור גדול, שהוא באמת כאשר הוא נמצא, יכול להיות שכמעט שום דבר לא יכול להתנגש מול האור הגדול הזה. הבעיה שהרגעים האלה של האור הגדול בתוך נפשו של האדם, הם לא רבים, וגם כאשר הם ישנם, לא תמיד באותם דרגות. כמו שכתוב על נוח, מאמין ואינו מאמין. כך זה גם כן יכול להיות אצל בני אדם כמונו. ולכן צריך האדם לעשות שתי השתדלויות. השתדלות אחת זה ודאי נושא האמונה והתפילה לקדוש ברוך הוא, זה מהלך אחד, חובה. מהלך נוסף הוא עבודת המידות של האדם ותיקון תיקון המידות, עבודת המוסר והחסידות, שזה כבר עבודה שנכנסת לפרטי הנפש, שבה אנחנו מרימים את הנפש, לא רק מנחיתים עליה אור גדול של אמונה, אלא גם בונים את הנפש, ואז כאשר שניהם יחד, האמונה ותיקון המידות, אז אפשר להגיע למקומות הרבה יותר גבוהים, כי האדם לא תקוע באותם מקומות שהוא משחזר אותם טעויות, כי גם עובד על המידות, ואז האמונה היא מניעה אותו להגיע תמיד לדרגות הרבה הרבה יותר גבוהות.
כן. אבל עם כל זה, תמיד יש אמרה, אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו, עד שתגיע למקומו, ואז יש תוספת, והלוואי שלא תגיע לשם. זאת אומרת שמאוד קשה, מצד אחד אומרים, רגע זה קל להתגבר, אבל כל אחד יש את הקושי של הניסיון שלו.
ודאי. לא, המילה קל להתגבר היא לא נאמרה. אנחנו מנסים לעשות את זה יותר מדויק. לא קל. קל, לא, המילה קל לא, אבל זה יותר אפשרי. זה יותר קל, אבל קל לגמרי לא. כי אם זה קל לגמרי, זה גם ניסיון לא היה. ודאי שאדם נמצא בזמן של הסתר פנים שלו מעצמו, ובאותם זמנים האדם חווה איזה קושי. רק אם נמקד את הקושי ונרכז אותו, אם נבין שהיצר מגיע ב... לפחות שתי מערכות, מערכת אחת של היצר הנקודתי עכשיו, ויצר נוסף, זה גם מה שעכשיו הוא מייאש את האדם בעזרת שהוא מביא את כל מחשבות העתיד כפי שהזכרנו. לפחות בוא נוריד את מערכת החשיבה הזו, ואז נחזור רק לעמוד מול היצר. כמובן, נסיעת הנשמע יותר קל.
כן, יש עוד נקודה אחת, לפעמים אדם מנסה וחופר מסביב עצמו על אפילו איך עושים עזיבת החטא, תשובה, כן. על דבר מסוים. והוא כל הזמן מסתובב בתוך עצמו. אז גם אומרים לו, תעזוב את זה, תמשיך הלאה, אחרי שאתה מתקדם הלאה, הרבה יותר קל להתחרד על מה שהיה.
נכון. רב לוי יצחק גברדיצ'וב, בקדוש הסלבי, מביא רעיון נהדר. באמת הוא אומר את הדברים האלה, אומר שבראש השנה אנחנו לוקחים את החטאים, ואנחנו זורקים אותם למים, בתשליך. למה זה? תשובה היא כי זה כבר תשובה מהירה. סדונות, נעשים כשגגות, אם אפשר להתרחק מהם, כמה שיותר להתרחק מהם. אבל אז, אחרי שהתרחקנו מהם, והתרוממנו, והמלכנו את הקדוש ברוך הוא, וזכנו לכפרה, אז מגיעים לסוכות ולוקחים את המים פעם נוספת, ועכשיו משתמשים בהם לניסוך המים, כי עכשיו לוקחים את העבירות, הופכים אותם לזכויות, כי כאשר אדם מרוחק מהמקום המתסכל, הרע והחשוך, אז הוא יכול להסתכל ולהגיד איך עד הרבה נהפוך את הרע לטוב וחטאתי לנגדי תמיד לתועלת שיהיו הזדונות יעשו לזכויות.
נפלא. תודה.
בסדר גמור.
כל טוב.
כל טוב. נצא להפסקה ובעזרת השם מיד לאחר מכן חוזרים.
עכשיו איתכם הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר.
יוסי גרין, כל חי ומרגליות תיירות שמחים להזמין אתכם לשבת של גרין. שבת פרשת ויצא חטא בכסלו במלון המפואר רמד הירושלים. בהשתתפות גדול המלחינים יוסי גרין, הזמר ובעל התפילה אברהם מירות, מקהלה בניצוחו של סרולי קרשטיק ובהנחיית אפרים קמיסר. הרצאות מרתקות במהלך השבת מפי הרב יצחק פנגר. בואו ליהנות מאירוח מושלם, סעודות עשירות ועונג שבת בליווי שירה בטעם של גרין. להזמנות חייגו עכשיו 02-666-5555.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93.
מאזינים יקרים, סגולת הטהרה ממרן הרב עובדיה לזר הקודש בר קיימא. המעוניינים לקבל פרטים על הסגולה הנדירה, חייגו עכשיו, כוכבית 90-23, כוכבית 90-23.
עכשיו בתמנון, מבחר גדול של חולצות נשים שרוול ארוך, 3 ב-100 שקלים, תמנון.
שלום, כנר ימון, מנכ"ל עמותת בית חם. בשנתיים האחרונות אני נתקל ביותר ויותר אנשים שסובלים מקשיים רגשיים, מפחדים וממתחים. האנשים אלה יכולים לצאת ממעגל הקושי בעזרת תהליך קצר של אימון, הכוונה ושיחות אישיות. גם אתם יכולים להיות השליחים לכך. יירשמו עוד היום לקורס ITT של המאסטר דוקטור אמיר קוליק בליווי מנטור אישי. יתקשרו עוד היום 0733-300-200. 0733-300-200. ההרשמה למחזור ג' מסתיימת בימים אלו. זכרו, אלפי אנשים מחכים רק לכם.
הגרלת החלומות חוזרת ובגדול. הגרלה על דירת פאר בירושלים עם נוף להר הבית בשווי $1,000,000, והכסף מהגרלה למען חקלאים שומרי שביעית. שמעתם נכון, הגרלה על דירה של $1,000,000 בליבה של ירושלים, והכסף לחקלאים שומרי שביעית. קרן עם ישראל חי, שנה רביעית של הגרלה חלומית, ועכשיו במבצע 1+1. כן, 1+1. אפשרות עד 10 תשלומים של 60 שקלים ללא ריבית. התקשרו עכשיו, כוכבית 6499, כוכבית 6499.
שוט אשר בנחל, דברי הצדיק מאבנאל, בחנון עינה בזאת, אם לא אדאג לכל מה שתבקשו.
ניסינו ברוך השם את כל הסגולות שבעולם ולא נושנו. 8 שנים היינו בלי ילדים וברוך השם, השתבח שמו, זכינו לנס מעל הטבע.
הייתי גרוש עם כמה ילדים, פסתי אשר בנחל לזיווג, וחזה השם קיבלתי את אשתי במתנה, ההבטחה עמדה לי.
הייתי בצרה ממש גדולה, התפסתי אשר בנחל והשם ממש שמע אותי והציל אותי וכל המשפחה שלי הייתה בהלם ממש.
רציתי מאוד לחתן את ביתי זמן רב, התפסתי לזכותה אשר בנחל וברוך השם היום היא נשואה בדרך נס.
לנס משלכם תחייגו לניצני הקודש, כוכבית 5610, כוכבית 5610.
עכשיו בתמנון, זריגים לנשים וגברים, 2 ב-100 שקלים, תמנון.
מי היה מאמיס? הגרלת הבונוס בחינם של עלי שיח על יום שלם באושר עד, שבו תוכלו להעמיס ולהעמיס 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 כל המדפים לרשותכם. ולהעמיס ולהעמיס. מהרו להצטרף להגרלה הגדולה על וילת בוטיק מאובזרת. ולהעמיס ולהעמיס ולהעמיס. ותיכנסו חינם להגרלת הבונוס. חייגו במהירות. כוכבית 6163.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-90.
עכשיו איתכם הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר.
חזרנו אליכם ונתרצה להתייחס לעוד שאלות. שאלה לגבי נושא הפינוק, פינוק הילדים, איך נוכל לדעת מתי באמת יש כאן פינוק שהוא בריא, יעיל, פינוק שהוא לא בריא, לא יעיל. אז באמת הצורך שלנו ההורים לפנק את הילדים הוא טבעי, הוא הגיוני, והוא מגיע עם מקום טוב, עם מקום בריא. כמובן אנחנו גם לא רוצים שהילדים ירגישו רע, וזה גם חשוב לעודד, לומר מילה טובה, לפנק. זה חשוב להתפתחות היחסית תקינה של הילד. זה חשוב, זה מועיל, זה מחבר בין הנותן לבין המקבל, וזה נהדר. אבל בכל אופן, יש פינוק שהוא שלילי. יש פינוק שהוא רע, יש פינוק שהוא טוב. כאשר אנחנו מפנקים את הילדים דווקא בגישה שהיא חכמה, לא אימפולסיבית, אז יש סבירות אכן שהילדים יגדלו במקום טוב, והפינוק יחבר בין הנותן לבין המקבל. אבל בהרבה מאוד מקרים זה לא ככה. בהרבה מאוד מקרים, הרצון לפנק הוא לא רק כדי לגרום לילד להרגיש טוב. הוא מגיע עם מקום אימפולסיבי של ההורים. ההורים, הם לא מצליחים לחנך את הילד לדחיית סיפוקים, הם לא מצליחים לעזור לו להתחשב באחרים, לייצר סדרי עדיפויות בחיים שלו. הוא מתוסכל, הוא בוכה, הוא מאוכזב, הוא עצוב, הוא מתלונן, הוא אומר שלא אוהבים אותו, מיד ההורים מרגישים רע, מרגישים רגישות אשמה, וזה טבעי לכאורה. הרי זה הגיוני, על פניו, אם והיה, וההורים אומרים, מה? הבן שלי, הבן שלי מרגישים לא אהובים? הם אומרים שלא אוהבים אותי הבית הזה? מיד, אנחנו נקנה לו מתנה כדי להרגיע אותו, כדי לגרום לו להרגיש טוב. זה דבר נהדר, זה מגיע עם מקום טוב. המעשה הוא גרוע, אבל המקום שממנו זה מגיע, זה ודאי מגיע עם מקום של אהבה, מחיבה ורצון לקשר טוב. אבל חשוב לשים לב, יכול להיות שבלי להיות מודע לכך, אנחנו מחנכים את הילד להיות מפונק ולגייס גישה חדשה שאומרת. כאשר אני מתלונן, אז אני מקבל, אז למה להפסיק להתלונן? דווקא זה נחמד מאוד. מול ההורים זה יעבוד נהדר, התקופה מסוימת, אולי אפילו כל הזמן. אבל אז בחברה, בחיים, בשלום בית, בזוגיות, בקשרים עם החברים ואנשים אחרים, שם זה כבר לא יעבוד. לא רק זה לא יעבוד, זה ירחיק את האנשים, והוא לא יבין למה הרי, בבית זה כל כך עבד כשהתלוננתי, למה פתאום זה לא עובד? אז איך נדע אם אנחנו מפנקים בצורה בריאה ונכונה או לא? אז ילד מפונק, הוא לא מבקש בקשה. הוא דורש. הוא תובע מההורים שלו. הוא מרים את הכל. הוא צועק. הוא מביע פנים של תסכול ואכזבה. והוא עם טון כועס, מתלונן. לפעמים אפילו לא מוכן להסתכל על ההורים שלו, מרוב שהוא מתוסכל מהם. הוא לא מבקש, מחכה את תגובה. ואם ההורים לא מגיבים מיד ונותנים לו מה שהוא רוצה, אז הוא עוד יותר, הילד כועס, מתעצבן, מרים את הכל, אולי אפילו משתמש במילים בוטות. וחשוב לדעת שילד מפונק כאשר מעניקים לו מה שהוא רוצה, זוהי טעות. כשמעניקים לילד מפונק מה שהוא רוצה, הוא מפתח את הרצון יותר ויותר, והכלי מתרחב וכלי הקבלה מתרחב, והרצון לא נגמר. הוא רוצה את זה, והוא רוצה לאחר מכן עוד, ואז לאחר מכן עוד. כאשר הוא מקבל משהו, הוא לא חווה את מה שהוא מקבל. הוא חווה את זה כמה רגעים, דקה, שתיים, חמש דקות, 20 דקות, יומיים. זהו, מיד לאחר מכן, הוא חוזר אל השלב הבא. מדוע? מכיוון שהוא נהנה ממה שהוא מקבל, אבל הוא גם מאוד נהנה לדרוש, הוא מאוד נהנה לשלוט, הוא מאוד נהנה לבכות, הוא מאוד נהנה להשיג עוד. נכון, זו לא ענה כמו לאכול גלידה, זו לא בדיוק אותה ענה. אבל כן, זה יותר מתקרב לתחושה של אני בשליטה, אני בכוח, אני יכול להשיג מה שאני רוצה. ואז, אם והיה והוא כבר יצר לעצמו את המעמד של אני המסכן בבית, אני הקורבן בבית, אז ההורים מן הסתם לא יבקשים ממנו תעזור הבית, ולכן הילד המפונק גם יהיה נוטה לסרב באופן כמעט מיידי לכל מיני בקשות. הנחיה, בקשה, ציפייה של ההורים. הוא כמעט באופן אוטומטי יכול להגיד לא מעוניין, לא רוצה, אני לא חייב הבית הזה כלום. למה? מכיוון שבעצם אני בכל אופן כבר כזה קורבן, כל מה שאני מקבל זה לא מספיק, גם מה שאני מקבל אני צריך לדבוע, למה לא מבינים לבד מה אני אמור לקבל? אז מהמקום הזה יש לו זכות בעיניים שלו, וכנראה גם בעיניים של ההורים שלו, להגיד לו על מה שהוא רוצה, הוא לא מחויב, הוא לא חייב כלום. וגם כאשר אומרים לו שיעשה משהו, גם זה בתנאי, הוא מוכן ללך לישון בתנאי ששוכבים לידו, הוא מוכן להכין שיעורי בית בתנאי שהוא מקבל המתק, הוא מוכן בתנאי, בוא נעשה איתו תנאים, ואז הוא יהיה מוכן. ודאי, הוא לא מוכן בבת אחת, צריך להציע לו באמת הצעות מעניינות כדי שיהיה מוכן, אבל בסוף כנראה יהיה עם מי לדבר. בכל אופן בשלב הזה, כי הוא עדיין לא כל כך קורבן, אולי בהמשך הוא יהיה קורבן כזה גדול ש... כבר לא יהיו הצעות שאפשר להעניק לו. זה לא נאמר בציניות. כשהוא הגיע לגיל 25, 35, 40, כל מה שניתן לא יעזור. הוא רק ידע להתלונן ולהגיד כמה הוא מסכן וכמה הוא זובל. כמה הורים לצערנו יכולים לספר שמכל הילדים שיש להם, דווקא אותו אחד שלא מסתדרים איתו ועדיין מריבו אותו, זה בדיוק זה שהם כל כך הרבה נתנו לו והעניקו לו, הכי הרבה השקענו בו, ודווקא הוא ככה התפתח למקום יחסית שלילי, או שלילי בעצם. למה? התשובה היא יכול מאוד להיות בגלל שכל כך נתנו. יכול להיות שהיה טיפה משהו יותר שורשי. מרוב שנותנים מקום כזה, הילד מתחיל לפתח גישה שאומרת, אסור ליהנות ממה שיש. הרי אם אני ינה עם מה שיש, אני מאבד את האישיות שלי ואת הזהות שלי, הרי מה הזהות שלי? הילד מפונק. זו הזהות שלי, אני ילד מפונק, זו הזהות שלי. עכשיו, אם ואי ואני אתחיל ליהנות עם מה שנותנים לי, אז אני כבר לא מפונק. אז אם אני לא מפונק, אז מי אני? אז מה אני? אז הוא יתרגל את מפונק, אז זהו. אז הוא לא יכול להשתחרר מאותו מנגנון, זה חלק ממנו. אותו ילד שהוא חונך להיות המפונק, הוא כמובן מפתח מערכת חשיבה מאוד אנוכית. הוא רואה רק את הצרכים שלו, הוא לא מצליח לראות את הצרכים של האנשים האחרים. ולכן הוא גם לא נוטה לשתף את החברים שלו, בטח לא את האחים שלו בחפצים שלו, שהרי הכל מגיע לו. גם מה שיש לו זה עדיין לא מספיק, אבל לפחות מה שיש לו, ודאי מגיע, לא, זה שלי, גם שלך שלי, אבל אתה יודע מה, אתה יכול להשתמש בשלך, אבל שלי זה ודאי שלי, מגיע לי, גם מה שהגיע לי זה לא מספיק, מגיע לי עוד. באופן טבעי הוא סובל מהרבה מאוד קנאה, הוא יבקש מה שיש לאחר, כי תמיד הוא חסר, וכאשר נבקש תתאמץ, תעשה, אין עם מי לדבר, מכיוון שהוא לא מעוניין לעשות, זה לא בשבילו לעשות, הוא לא נמצא שמה, הוא עדיין לא קיבל מספיק. זו הגישה שמתפתחת אצל אותו נער. הוא לא רואה את הדברים ככה. הוא כל כך קורבן שהוא בטוח שהוא באמת האדם הסובל, הוא באמת מגיע לו עוד הרבה, הוא באמת כל נחמה שתינתן לו, היא לא באמת נחמה. אולי האדם הזה, הילד הזה, כשהוא נער או מבוגר, הוא באמת מבטיח, תדעו לכם, אם הפעם אתם נותנים לי את זה, הפעם באמת אני זהו, הפעם אני מאושר, הפעם אני שמח. בוא נדון אותו לקו זכות. באמת, האדם הזה מרגיש שהוא הולך להיות שמח. אבל יש לו בעיה מהותית, כי ברגע שהוא יקבל את זה, אז אחרי כמה רגעים, הוא חוזר אל האופי הישן שלו. מה האופי הישן? לא ליהנות ממה שיש. לא לחוות ולהתרכז ולהפיק את המהירה עם מה שיש. הוא מהר מאוד חוזר לגודל הטבעי שלו, הישן שלו, לא המימד בהווה. ולכן, אנחנו צריכים לדעת. אנחנו יכולים להעניק ולפנק את הילדים. מתי? כאשר הילד חוצפן, כאשר הוא מבקש, כאשר הוא תובע, כאשר הוא בוכה, כאשר הוא מקנה, כאשר הוא אימפולסיבי, כאשר הוא לא מוכן להשקיע, כאשר הוא אומר שהוא לא אוהב אותנו. כל הרגעים האלה, ודומים לרגעים האלה, שם אסור לתת כלום, שום דבר. לא ללמד אותו, שדרך שלילית היא הדרך לקבל דברים בחיים. שום דבר. נרצה להעניק לו? בשמחה. נרצה להעניק לו הרגשה טובה, התחושה טובה, נרצה לפנק אותו? בטח, זה אפשרי. בוא נחכה לזמן ניטרלי. בוא נחכה לזמן שבו הוא סתם בחדר שלו משחק עם עצמו. בוא נחכה לזמן שהוא נמצא וקורא ספר. אז ניגש אליו וניתן לו פינוק. אז נפנק אותו, ממתק, סוכריה, מתנה. לפנק אותו, דבר נהדר. שזה יגיע עם מקום שבו זה ביטוי לאהבת ההורים את הילדים. אנחנו כל כך אוהבים אותך שלא יכולנו להתאפק מלקנות לך מתנה, שראינו, ראיתי מתנה, ראיתי את מה שאתה אוהב, ראיתי את זה בחנות, לא יכול להתאפק, הייתי חייב לקנות לך מרוב שאני אוהב אותך. זה מצוין. זוהי נתינה וזה פינוק שמבטא אהבה ומגביר את האהבה, ומגביר את תשומת הלב החיובית, מגביר את הקשר הבריא והנכון, הרגשי, בין ההורה לבין הילד. אז ודאי אפשר לפנק, נהדר. הפינוק חייב להיות בחוכמה, ממקום יזום של ההורים, ממקום שבו הילד מקבל פינוק. למה? ככה. לא, לאו דווקא בגלל שהוא הצליח במבחן. פשוט אני אוהב אותך. אני לא יכולתי להתאפק מלקנות לך מתנה, להביא לך המתק. זה דבר נהדר. זו הפתעה טובה מאוד לילד. הילד התחיל יותר ויותר להפנים שהוא אהוב. למה ככה? אין סיבה. הוא לא צריך לבכות כדי להיות אהוב. הפוך, כאשר יש לו התפרצות זעם והתפרצות כעס וכל הרגעים האלה, הכי גרוע לתת לו. אז אנחנו מרגילים אותו לשפה שאנחנו לא רוצים אותה. ומהר מאוד הילד קולט שזו השפה וזו שפה שעובדת. צריך לזכור, דבר מאוד מעניין. אנשים שהם סובלים מדיכאון, מבוגרים, אנשים מבוגרים שהם סובלים מדיכאון. אנשים גם שסובלים מהתמכרויות. אחד המאפיינים הבולטים שלהם, לא כולם, אבל אחד מאפיינים הבולטים שלהם, מסתכלים אחורה, לוקחים אדם שסבל מדיכאון, לוקחים אנשים שסובלים מהתמכרויות, ולוקחים אותם 10-20 שנה אחורה, ומנסים לבדוק מה היה בילדות שלהם, איך החיים שלהם היו. מתברר, אחד המאפיינים הבולטים, באופן ניכר, הילדים האלה היו מאוד מפונקים. האנשים מפונקים, הם לא פעם נוטים, לא כל מפונק מתמכר, ולא כל מפונק הוא בדיכאון, אבל הרבה מדוכאים והרבה מתמכרים, כשהולכים אחורה, רואים שהם סבלו מהרבה פינוק, יותר מדי פינוק בילדות שלהם. מה הקשר? התשובה היא, הדמיון בין התמכרות לבין דיכאון הוא, שבשני המקרים האלה, אנחנו, כמו היינו אומרים, מבטלים את כוח הבחירה של האדם. התורה אומרת, ובחרת בחיים, יש לאדם בחירה, אבל האדם יכול להרדים את כוח הבחירה שלו, להחליש את כוח הבחירה שלו. כאשר האדם, בדוגמה, סובל מהתמכרות, אז מה ההבדל בין התמכרות לבין הרגל רע? התמכרות זו מערכת שבה זה הרבה יותר מהרגל רע. מאוד מאוד קשה לאדם להתגבר על זה. כמעט בלתי אפשרי אם הוא ימשיך בניסיון רגיל, אם לא בעזרה מקצועית רצינית מאוד. הוא כמעט לא יצליח. עד כדי כך שמצינו גם בתורה, בן צורר ומורה. מה זה בן צורר ומורה? אנחנו אומרים, ימות זכאי ואל ימות חייב. אבל מניין לך? אולי האדם יחזור בתשובה. התשובה היא לא בהכרח. אנחנו אין עדיין אלא מה שאין עברות, ולכן הוא יודע שיש לו בחירה. אבל אנחנו מהצד מסתכלים ואומרים, סבירות גדולה שהוא לא יצליח. כי זה התמכרות. התמכרות זה אדם מאבד קצת מכוח הבחירה שלו. ככל שאדם מפנקים אותו יותר ויותר, הוא לא משתמש בלבחור, בלעשות, רק בלקבל. ולכן הוא יכול לסבול רבות מדיכאון ומהתמכרות. שלום, ערב טוב.
שלום וברכה, כבוד הרב.
שלום וברכה.
חלשי עזר מנחם גרינימן.
סליחה?
תלמידכם לשעבר מנחם גרינימן, למדתי בקורס לפני כמה שנים, אם הרב זוכר משהו.
שלום וברכה, מנחם היקר.
וברכה, וברכה. הרב דיבר על זה שלא כדאי לתת לילד את כל מה שהוא רוצה, דווקא כשהוא עושה משהו מניפולטיבי. ודווקא כשהוא לא עושה מניפולציה, זה הזמן לתת לו, ואז הוא יראה מה משתלם ובאיזה דרך כדאי לנקוט.
יפה מאוד.
אני אומר, בתוך כסף, תפקידי כוס במקצוע, אני רואה הרבה הורים שהם לא נותנים באמת את מה שהילד רוצה כשהם סתם מניפולציה, אז הם מסבירים לו ומרצים אותו ואומרים ואומרים ועושים ומפתחים איתו דו שיח שלם. בסופו של דבר הם לא נותנים את מה שהילד ביקש, אבל הילד יוצא עם הרגשה, הצלחתי להוציא את ההורים מהשלווה, וישנם ילדים שאני שמעת אותם אומרים במפורש, הצלחתי להרגיז את אבא, הצלחתי להרגיז את אמא, אפילו שהם לא נתנו לי את זה. אז זה שעושים איתו מניפולציה שלמה, זה בא מתוך החולשה של ההורים שהם יודעים לתת אסור, אבל לנהל איתו דו שיח מתמשך ומרצה על מנת שהילד יסכים במרכאות לרדת מהעץ, זה לא פחות גרוע מאשר לתת לו את מה שהוא רוצה כשלא מגיע לו. אני חושב כך.
לנסות, נכון, אתה צודק, לנסות לרצות את הילד יותר מדי זה גם לא בריא. חשוב לייצר מערכת של כבוד גם כן להורים. אגב, זה מופיע פעמיים בחזון איש. בכל אופן פעמים שאני מכיר בחזון איש, ביורה דעה בקוף ממתת וביורה דעה בקוף נון א', אומר החזון איש שחשוב שההורים ידעו לשמור על כבודם. זאת אומרת, הרי יש מצווה לילדים כיבוד אבהם, ויש מצווה לילדים מורה אבהם. זה גם תלוי בהורים. אם ההורים מזלזלים בכבוד שלהם, יותר מדי נכנסים לוויכוחים וכדומה, הם מונעים מהילד לקיים את המצווה הזאת של כיבוד אביהם ומורא אביהם. אז מדי פעם הורים יכולים לכל הכבודם ומוראם כל מקרה לגופו ולפי עניין, אבל כגישה ודאי שלו, כגישה צריכים לשמור על מקום בריא כדי שתשמר לילדים האפשרות לקיים כראוי את המצווה כיבוד אביהם ומורא אביהם.
כשאני אומר שזה בא להורים מתוך חולשה, זה אומר שההורים קשה להם לשמוע שילד לא מרוצה. אז טכנית הם לא נותנים להיות מה שהוא רוצה. אבל רגשית זה לפעמים הרבה יותר שביר מאשר זה. תהיו חזקים, תשמעו את משהו מהמילים של הילד לא יכולות לעשות כלום. אתם תשמעו אותו, תסתכלו לו בעיניים כאות הזדהות לתסכול שלו. אל תנו לו, אל תפתחו אותו מסע ומתן עד שהוא ירגע. זה מה שיראה לו באמת את הדרך מה כדאי לעשות ומה לא. הרבה יותר מאשר אם תתנו לו את הדבר או לא.
מה שאתה אומר הוא נכון, וזה תלוי גם כן בעוד, בהבנה של הנחת יסוד שהיא יכולה לעזור להורים בהקשר הזה. ילד באופן טבעי, ככל שהוא בריא בנפשו, הוא לבד יודע לפתח את הגישות לחיים. הוא לבד יודע, הוא לבד יודע לבחור מה טוב, מה לא טוב. ההורים מייצרים את המסגרת הראויה והנכונה, והילד יודע, יודע, זה שפה שעובדת, שפה שלא עובדת. ואם לא מתייחסים לשפה שלא עובדת, אז יש לילד צורך, לדוגמה. הילד עכשיו רוצה, לדוגמה, ממתק. אז הוא ניגש בצורה עוינת, או בוויכוחים, או בריצועים, או בכל מיני, ואנחנו כהורים לא מתייחסים לגישה הזאת, או מתעלים מהגישה הזאת, אז הצורך עדיין נשאר, אז הוא יגיע בצורה יותר עניינית, אז אפשר בשעה הזו, אחרי הסעודה, אחרי הארוחה, פעם אחרת, פעם בשבוע, כי הצורך ישנו, אז הצורך שלו יפעיל אותו, אין לנו צורך יותר מדי להתאמץ, יש לנו צורך לשמור על כבודנו, לשמור על כבודו, לשמור על התנהגות ראויה, והצרכים שלו יריחו אותו להשיג מה שהוא רוצה, אבל זה תלוי בנו, האם הוא ישיג את זה בצורה רחמה, או בצורה לא ראויה. אם אנחנו מאפשרים לו יותר מדי מענה לאותם ניסיונות לא חיוביים, אז הוא מבין שזו הדרך להשיג צורך. אבל אם לא מראש, כמו שאתה אומר, אם מראש לא היינו מגיבים בצורה מרצה, אז הצורך שלו היה מגיע ידי ביטוי בצורה אחרת.
כן, זה יקבע נלתי לבריאות הנפש, ומה שעובד הוא יעשה הלאה, מה שלא עובד הוא יעשה דרך אחרת.
יפה מאוד.
אם אנחנו נהיה חזקים, הוא גם יחזק.
יפה מאוד.
תודה רבה לרב.
מנחם היקר, שיהיה בהצלחה בעזרת השם.
אמן, אמן, תודה רבה.
כל טוב, כל טוב. אנחנו נרצה, יש לנו עוד דקה וחצי, ננסה בדקה וחצי לגעת ב... נקודה קטנה, אין ציפיות, אין אכזבות, האם המשפט הזה נכון? התשובה היא לא. אם אין ציפיות, אין אכזבות, זה נכון, אבל זה ודאי לא נכון לחיות ככה, מכיוון שאם אין ציפיות, אין משמעות לחיים. אין ציפיות, אין אכזבות, זה נכון, אבל אם אין ציפיות, גם אין חיים. אז יש ציפיות ויהיו אכזבות, נלמד להתמודד עם האכזבות. אין אדם עומד על דברי תורה, אם כן נכשל בהם, אז ניקשל, אז יהיה מדי פעם אכזבות. לאחר מכן נתגבר ונמשיך הלאה. כמו שאומרים, שני כללים בחיים כדי להצליח. כלל אחד הוא לא לוותר, כלל שני לזכור את הכלל הראשון. אנחנו נמשיך עוד ועוד ועוד, עד שלאט לאט אנחנו נלמד מה הדרך הנכונה, נלמד מטעויות ונשתפר. יש ציפיות, יש חיים. אין ציפיות, אין מטרה ואין משמעות לחיים. אנחנו מסיים כאן את תוכניתנו, תודה רבה למוישה כאן שהיה איתנו, שלמה פולק, לכם המאזינים, מחר בעזרת השם 6:15 בבוקר, גלגול נשמות, איוב וטרח. בעזרת השם, יהיה לילה טוב, היו ברוכים.
יוסי גרין, where are you?
כל חי ומרגליות תיירות בשבת של גרין במלון המפואר רמד הירושלים. שבת פרשת ויצא חד בחסלב בהשתתפות גדול המלחינים יוסי גרין, הזמר ובעל התפילה אברי מירות, מקהלה בניצוחו של סרוליק הרשטיק ובהנחיית אפרים קמיסר. הרצאות מרתקות במהלך השבת עם הרב יצחק פנגר. להזמנות חייגו עכשיו 02-666-5555.
העיניים יבשות היא לא קומוד.
עכשיו בתמנון, סריגים לנשים וגברים, 2 ב-100 שקלים. תמנון.
העיניים יבשות היא לא קומוד.
מי היה מאמיס? הגרלת הבונוס בחינם של עלי שיח על יום שלם באושר עד, שבו תוכלו להעמיס ולהעמיס 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 כל המדפים לרשותכם. ולהעמיס ולהעמיס. מהרו להצטרף להגרלה הגדולה על וילת בוטיק מאובזרת. ולהעמיס ולהעמיס ולהעמיס. ותיכנסו חינם להגרלת הבונוס. חייגו במהירות. כוכבית 6163.
מאזינים יקרים, סגולת הטהרה ממרן הרב עובדיה לזרע קודש בר קיימא. המעוניינים לקבל פרטים על הסגולה הנדירה, חייגו עכשיו, כוכבית 9023, כוכבית 9023.
העיניים יבשות? היא לא כמו עוד.
עכשיו בתמנון, מבחר גדול של חולצות נשים שרוול ארוך, 3 ב-100 שקלים. תמנון.
העיניים צורבות? היא לא כמו עוד.
כמה בריאים, ככה צלולים. מים נהדרים, זה נועם אחד מבית אפיקים. חייגו, כוכבית 20-26.
העיניים צורבות? היא לא כמו עוד.
כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
כל חי, תמיד איתי. חדשות כל חי, השעה 12.
שתים עשרה עכשיו בכל חי, לילה טוב לכם, באולפן בני הראל עם יומן חדשות